רדיו סול, רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
ומה שלומכם ואיזה כיף להיות פה. שבוע נוסף של מדברים מקומי, שבוע מעניין. השבוע הייתי בהרבה מקומות, הגעתי עד מושב יתד בחבל אבשלום להביא משם מגווניות, פגשתי הרבה אנשים מעניינים, השוק מתחיל לחזור לאט לאט לפעילות, לא כי נגמרה מלחמה, כי אנחנו צריכים לחיות. אז אם צריכים לחיות, בואו נדבר עם אנשים שחיים. התארחו אצלנו היום ויקטור כנפי, שוב ראש מנכ״ל, סליחה, ארגון הקבלני בשרון, על ניסיון לגייס עובדים ישראלים לענף הבנייה, כי הענף סובל ממצוקת כוח אדם מאוד מאוד גדולה. תהיה לנו רחל גולדברג, סבתא מדברת, דש מסבתא לנכדים ולילדים שנמצאים בצבא. טלי חץ עורכת דין שהפעילות שלה הושבטה, אבל טלי עצמה לא הושבטה, כי טלי התחילה להקים שוק חקלאים מהעוטף. השבוע הזה היה השבוע השני שלו, יצפר לנו את מי גיסה, איך היא גיסה ומאיפה היא מצלת את זה זמן. ואחרון יהיה גבריאל מלצר מכפר סבא, שהקים את זרוע האוויר האזורית, חיל האוויר של השרון, רחפנים בכל מקום. אז יהיה לנו תוכנית מעניינת, אנחנו מתחילים מיד, ומי יותר מתאימה מיסמין מועלם להתחיל.
Yeah. נשאר רק מה שכן. אפשר לעשות את העיר, ניסה כפי שמחיר.
ואחד הענפים שנפגעו הכי הרבה מהמשבר זה ענף הנדל"ן. שלום לויקטור כנפי, מנכ"ל ארגון הקבלנים שרון שומרון.
שלום דודי, שלום למאזינים.
כן ויקטור, אז לפני חודש התחילה ההפתעה הזאת, ומעבר לאסון הגדול שקרה לנו, גם לענף שאותו אתה מייצג קרה פה טרגדיה לא פשוטה.
כן, בהחלט. כמובן שהטרגדיה היא טרגדיה שקרה עם ישראל. כולנו סבלנו מהטרגדיה הזאת. אבל אם אני מתייחס לענף, בהחלט המצב הזה גרם בעיה גדולה מאוד גם בענף. אנחנו מיד לאחר השביעי באוקטובר, המשימה הראשונה שלנו בהנחה, וידענו שהמצב הולך להתמשך הרבה זמן, המשימה הראשונה הייתה לפתוח את אתר הבנייה כמה שיותר מהר ולהכניס אותם לפעילות, כי כמו שאתה יודע, ענף הנדל"ן או הבנייה הוא הקטר של המשק, הוא מניע אחריו ולצידו ענפים רבים במשק, וככל שהענף הזה לא יעבוד, כמובן שזה יגרום נזקים גם ברבדים נוספים אחרים, ובמיוחד לרוכשי הדירות, שהמצב הזה יגרום לעיכוב כמובן בבניית הדירות שלהם. אז אנחנו, הפעולה הראשונה שעשינו זה באמת לפתוח את האתרים ולהחיות את הענף, שהענף יוכל להמשיך לעבוד, וזה מיד ביום השלישי לאחר האסון הנורא, מתוך הכרה שבאמת זה הולך להיות ארוך.
יש לי שאלה, הרשויות המקומיות תאמו איתכם את סגירת האתרים או שפשוט תנחיתו עליכם את ההודעה?
תראה, יש פה איזשהו מצב מאוד מאוד בעייתי גם מבחינת הרשויות, ואנחנו עם הרשויות במרחב שלנו, באזור שלנו, של רמת השרון, הרצליה, עוד השרון, כפר סבא, עננה, אנחנו בקשר מצוין עם ראשי ערים ומהנדסי ערים. הרגישות פה הייתה גבוהה מאוד, אנחנו כל דבר עשינו בתאום איתם, בתאום מלא איתם, ותוך הסבר ולנסות לשכנע שאכן הענף צריך להמשיך לעבוד, זה אינטרס לאומי שהענף הזה ימשיך לעבוד. היו קשיים לא מעטים, ואני מבין אותם לחלוטין, אנחנו אפילו סייענו לרשויות בעניין הזה של הרגישות מול האוכלוסייה, מול התושבים. אני עצמי יצאתי כדי לעזור לראשי הרשויות להביא לידי כך שהתושבים יוכלו להסכים עם העניין הזה של פתיחת אתרים. יצאתי במסר לתושבי הערים בשרון ואמרתי, תראו, אנחנו פותחים את האתרים, אבל אנחנו פותחים אותם עם עובדים זרים ועובדים ערבים ישראלים בלבד, עם תעודת זהות כחולה. אתה יודע וכולנו יודעים שהפלסטינאים לא נכנסים לעבודה בישראל. אף פלסטיני לא נכנס לעבודה בבניין מזה חודש, ואני גם לא רואה באופק מתי הם ייכנסו. ואמרנו והבהרנו, העבודה של האתרים, וגם עכשיו אני אומר את זה, העבודה של האתרים היא עבודה רק עם עובדים זרים ועובדים ישראלים בעלי תעודת זהות כחולה, שתוכלו לראות אותם גם בבתי המרקחת, בקופות החולים, בבתי החולים, בסופרים, בכל מקום. ואין הבדל בין עובד בענף הבניין עם תעודת זהות כחולה לעובד במקומות האלה. ואכן הדבר הזה חלחל, והאתרים עובדים, אבל אנחנו עובדים בתפוקה מאוד מאוד קטנה, כי קיים חוסר בעובדים, הפלסטינאים שלא נכנסו.
אני מסתובב ברחובות השרון, ברעננה, כפר סבא, הרצליה, אני רואה שהאתרים מתחילים לזוז, אבל זה לא אותו דבר. התפוקה היא מאוד מאוד נמוכה, אפילו מעין חיצונית. מה חסר בעיקר?
תראה, לאחר שפתחנו את האתרים והם עובדים, הם עובדים בתפוקה מאוד מאוד נמוכה. הבעיה, ואני שמח גם על כך שאתמול אושר סוף סוף מתווה הפיצויים גם לענף הבנייה, כך שהקבלנים יוכלו להיות מפוצים על ההוצאות הקבועות שלהם. וכרגע הבעיה הכי הכי משמעותית של הענף היא עובדים. ידיים עובדות. הפלסטינאים, ברגע שסדר גודל 60 אלף פלסטינאים לא נכנסים לעבוד באתרי הבנייה, והעובדים הזרים, חלקם עזבו את הארץ בגלל הנסיבות, יש מצב שפשוט אין ידיים עובדות באתרי הבנייה. וזה אילוץ, אילוץ קשה ביותר, בעייתי ביותר, וזה אחת הבעיות הכי הכי משמעותיות של של המצב שנכפה עלינו, שאנחנו חייבים לבחון מחדש את כל נושא כוח האדם לאתרי הבנייה.
אבל יצאתם בכל קורא היום, פרסמנו את זה אצלנו, קורא לאנשים, לעובדים, להגיע לאתרי בנייה, אבל בוא ניקח חייל משוחרר שמעולם לא עבד באתר בנייה. כמה זמן ניקח להכשיר אותו לעבודה?
תראה, אנחנו באמת יצאנו בכל קורא, ואני מודה לך זה שהדהדת את הכל הקורא הזה, ואנחנו פשוט, בגלל שהענף משווע לידיים עובדות, כרגע נעשה פעולה להביא עובדים זרים מחול, אבל העובדים הראשונים שנראה, והעובדים שמתכנים להביא, עוסקים בעבר שלהם, אלה עובדים ממולדובה, כאשר הם הכי זמינים, אבל הם יהיו פה בסדר גודל עוד שבועיים, שלושה, כי כרגע עוסקים במיונים של העובדים האלה, ויש כרגע עובדים על עסקים בילטרליים עם מדינות נוספות, מקסיקו, הודו, להביא עובדים, אבל זה בטווח יותר ארוך. כרגע בטווח של השבוע, שבועיים, שלושה, יש חוסר בידיים עובדות, ואנחנו כל הזמן חושבים ומנסים לבדוק פתרונות יצירתיים, והדבר הכי מיידי כרגע שניתן לעשות, זה לפנות בקריאה לאנשים שפונו מהצפון, פונו מהדרום, כרגע נמצאים ללא תעסוקה, ללא עבודה, להגיע לאתרים. לגבי השאלה שלך, תראה, אנחנו נעשה את הכל על מנת שההכשרה שלהם תהיה באתרי הבנייה עצמה, אנחנו גם פועלים ויוצאים ביוזמה של לעשות הכשרות מהירות במכללות, זה דבר שהוא כרגע אנחנו בודקים אותו, אבל כל מי שיוצא לעבוד בענף, ואני כבר התחלתי לקבל פניות, יוכל לקבל הכשרה או באתר או במכללה, הכשרה מהירה, שאנחנו כרגע עובדים על זה ונגבש את תוכנית ההכשרה, אבל הכוונה היא בזמן הביניים עד שיכנסו עובדים זרים נוספים, לעשות הכל על מנת להכניס למעגל העבודה עובדים נוספים, כי היום, תשמע דוד, יש מצב אבסורדי שיש קבלנים שהתבססו על עובדים פלסטינאים, אנחנו עבדנו קשה לפתוח להם את האתר, והקבלן אומר, תשמע, האתר פתוח, בסדר, אני לא יכול לעבוד, אין לי שום יכולת לעבוד, זה מבחינתי כאילו האתר סגור, וזאת בעיה קשה, ואנחנו מנסים בכל דרך יצירתית.
מה התמריץ שניתן? מה התמריץ שניתן לעובדים? הגיע עכשיו חייל משוחרר, רוצה לעבוד בבנייה. לאיזה רמת שכר הוא יכול להגיע?
אז תראה, אני לא אכנס כאן לרמות השכר, אבל התגמול הוא תגמול נאה בסך הכל, כי ענף הוא ענף לא קל, עבודות בענף הן לא קלות, אבל אתמול, רק אתמול ראיתי שפורסם מתווה של מענקים למי שיבוא לעבוד בענף הבנייה, החל מ-3,000 ועד 3,000 חודש ראשון, 4,000 נדמה לי, אני לא זוכר בדיוק את המצווה, הוא לא מונח לפניי, אבל 3, 4 ו-4 נדמה לי שמשהו כמו 10,000 שקל בשלושה חודשים הראשונים, כמענק שהמדינה נותנת, זה דבר שהוא אתמול יצא לפורסם לראשונה. בוא נאמר כך, היות ואנחנו שווים לידיים עובדות, אז אם כל עובד שיוצא לעבוד בענף, ואפילו, ואחד על אחד כמה חמה, אחד שיש לו קצת ניסיון או הרבה ניסיון, בהחלט התגמול יהיה בהתאם, כי אנחנו מבינים שבמצב שיש היום, ובמיוחד מול העובדים הזרים, שהם כרגע הכי זמינים ושניתן להעסיק אותם, העלויות הן כמובן פחות משמעותיות, אבל הן נאות, הן בהחלט הכנסה או תגמול נאה, ובוא נאמר, הדברים האלה יסוכמו בנפרד.
מצחיק, בקורונה ענף הבנייה זה הענף היחיד שהוחרג ועבד בצורה מלאה, והפעם דווקא הכיוון ההפוך, אבל כדי להחזיר באמת את המשק לפעילות, חייבים את הנדלן פעיל, חייבים לראות, כי יש מצוקת נדלן שאנחנו מדברים עליה שנים ארוכות, ואנחנו מקווים שהפעולה הזאת תסייע.
אני מאוד מקווה, ואני שוב רוצה שוב לפנות בקריאה לכל מי שרוצה להגיע לעבוד בענף. יש בכל קורא לינק לרשם, אנחנו נפנה אותו לקבלנים, נפנה אותו לאתרים, ואני רוצה להודות בפלטפורמה הזו לראשי הערים, מהנדסי הערים, על שיתוף הפעולה המצוין, על הרצון שלהם באמת, למרות הקשיים הבלתי רגילים שיש להם מול התושבים, ואנחנו מסייעים להם בעניין הזה בהסברה, ובאמת לעשות הכל על מנת שהאתרים יעבדו, ואני רוצה להגיד לך שאנחנו מקבלים בסך הכל פידבקים טובים מאוד מהרשויות, על כך שהאתרים עובדים, הקבלנים עומדים בהתחייבויות שהתחייבו כלפי הרשויות, והכי חשוב לי, הכי חשוב לנו גם, שהתושבים יהיו רגועים ושקטים, כי באמת גם ככה, באמת גם ככה אנחנו כולנו נמצאים בצל האירוע הקשה.
ויקטור קנפי, מנכ״ל ארגון הקבלנים שרון שמרון, תודה רבה שעלית לשידור, ומי שרוצה לעבוד בבניין, זה ההזדמנות, לעבוד, לבנות את הארץ, וגם להרוויח כסף.
תודה לך.
תודה רבה ויקטור, להתראות, ביי ביי.
תודה.
טוב, אז בוא נלך לברי סחרוף, כמה יוסי. שלום לרחל גולדברג, רחל?
שלום.
שלום רחל גולדברג, מה שלומך?
שלום, טוב, תודה.
יופי, אז בוא נציג את רחל. רחל גולדברג דיירת בבית גיל פז בכפר סבא. לרחל יש 7 נכדים וחתנים מגויסים, נכון? רחל? רחל גולדברג, את איתי? רחל? אוקיי, אני שומע שאת שם, אבל אנחנו נחייג אלייך שוב. זה בינתיים יסמין, לא, מי? אוקיי, נשמע שיר ומיד רחל תחזור אלינו.
בסוף הכל מתנקז אליי, אין עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות, מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל, מה שבפנים כבר בפנים.
שלום לרחל גולדברג, שמעת אותי עכשיו?
שלום, שלום לך.
שלום לך. אז רחל גולדברג, אני אציג אותך שוב, תושבת כפר סבא בבית גיל פז. לרחל יש שבעה נכדים וחתנים מגויסים כרגע, נכון?
נכון.
אוקיי. אז בואי תספרי על עצמך.
תראה, קוראים לי רחל גולדברג. אני ילידת המושב המגדיאל, שזה רק על יד כפר סבא, היה פעם. ופשוט לקחו את מגדיאל, רמתיים ורמת הדר וחיברו אותם להוד השרון. כשניסיתי עברתי לנתניה, גרתי שם 61 שנים. ברגע שהתעלמנתי אז הילדים רצו שאני אצא מהבית כדי שאני לא יהיה לבד. ואחרי שכנועים רבים 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 השתכנעתי ובאתי לפה. וטוב לי פה. מצאתי חברות.
פה זה בית גיל פז בכפר סבא.
הצוות יוצא מן הכלל. מה?
כשאת אומרת פה, את מתכוונת לבית גיל פז בכפר סבא.
כן.
אוקיי. מצוין.
הצוות נהדר. דואג לך. שואל לי שלומך. ואין לי מילים.
מצוין. אז טוב מאוד לשמוע שאת חיה בטוב. עכשיו בואי תספרי לי על המשפחה שלך. שבעה נכדים וחתנים מגויסים. זה הרבה, הרבה דאגה.
כן, יש לי ארבעה ילדים, שני בנים ושתי בנות, מהם יש לי 18 נכדים ו-29 נינים.
וואו.
ועוד שני נינים בדרך.
זה שושלת שושלת, יש לי שאלה. את זוכרת השמות של כולם?
כן.
אוקיי, מצוין. אני לא אעשה לך מבחן, כן. אבל יפה, אני שמח מאוד לשמוע. אז בואי תספרי להם מגויסים. מי מהמגויסים?
המגויסים, יש לי שני מגויסים שנמצאים... קודם כל, כולם עשו צבא במסגרת ישיבות ההסדר. הם היו בישיבות בקריית שמונה, בקרני שומרון, ושניים מגויסים הם נמצאים בדרום, בצפון, וחמישה נמצאים שניים נמצאים בצפון, וחמישה נמצאים בדרום. אחד הנכדים היה שבוע ימים בתוך עזה, הרגיש לו טוב אתמול. לקחו אותו לבית חולים, התבהר שהוא קיבל מכה רצינית בגב, שחררו אותו לכמה ימים, ועכשיו הוא בבית נח.
אוקיי, אז את השמות שלהם אני כן רוצה לדעת. אז מי מהחתנים שאנחנו מגייסים? בוא נתחיל עם החתנים.
שמות של נכדים שנמצאים בצבא. אוקיי. זה ברק, נדב, נועם, איתן, מעוז, אלעד. שכחתי עוד מישהו?
אני לא יודע, תגידי לי את. נראה לי אמרת חמישה.
חמישה אמרתי, okay. אלעד, איתן, פשוט פרח לי עכשיו מהראש.
לא נורא, קצת התרגשות, זה קורה לכולנו. והם אנשי מילואים או חיילים בסדיר עדיין?
הם אנשי מילואים.
כולם אנשי מילואים.
כולם אנשי מילואים. יש לי נכד אחד שהוא תרם כליה לפני כמה חודשים, אותו לא לקחו. ונכד שני גם תרם כליה לפני חודש וחצי, גם אותו לא לקחו. ואני מתגאה. אני מתגעה בשבט שהקמתי, זה... ואני מצטערת שבעלי לא זכה.
זה שבט, תגידי לי משהו, ואת ישנה רגועה בלילות?
מה?
את רגועה בלילות שאת הולכת לישון?
לא כל כך, לא כל כך. עכשיו אני לא כל כך רגועה. אבל אני מקווה שיגיעו ימים טובים, אני אהיה כולנו רגועים ואני אהיה ביניהם. וברוך השם.
והחתנים שלך שמגויסים? יש גם חתנים שיש להם...
יש חתן אחד מגויס, חתן אחד מגויס, הוא נמצא בצפון, ויתר זה כולם הבנים, הנכדים שלי, יש לי בת שיש לה שישה בנים, וכל הבנים שלה, חוץ מזה שעבר ניתוח שהוא תרם כליה, הוא לא בצבא, חמישה.
והם דואגים לשאול לשלומה של סבתא שלהם?
מה?
הם דואגים לשאול לשלומך?
בוודאי, 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 בוודאי. קודם כל, כל ערב שבת, כל יום שישי, סבתא מה שלומך. וכל הזמן דואגים לי, ואני דואגת להם. יש לי בבית לוחיות, של כל בני המשפחה למי שיש יום הולדת בתאריך העברי, כי אנחנו דוגלים בתאריך העברי, וכל פעם כשיש לי, יש לי מישהו מבני המשפחה יום הולדת, מקבל מני מתנה שאני לא אשכח, אז הלוחיות האלה תלויות בכניסה לבית, ואני נהנית לראות אותם, ואני נראית, אני נושבת לרווחה שאני זוכרת את שמותיהם, ואני רובה, רובה מהם הרבה נחת.
נשמע כמו משפחה גדולה ומאושרת, יישר כוח על, על השבט הענף והענף הזה שהקם.
נכון, ואני הייתי גננת 38 שנים, וברוך השם הקמתי שבט עצום בארץ, בכמה מקומות שעבדתי, עבדתי באליחין, עבדתי בנווה נאמן, עבדתי בקריית נורדו, ובשנים האחרונות עבדתי בנתניה.
אז סתם עשיתי חשבון בראש, את נולדת לפני קום המדינה, נכון?
נולדתי לפני קום המדינה, כן.
ואת ראית בעצם את כל ההיסטוריה של מדינת ישראל, מהקמתה על כל המלחמות שלה.
נכון. ואני רוצה להגיד לך משהו, שהייתי ילדה בת 8, ונהרג שכן שלי, ונשבעת לך עד היום, שעברו כל כך הרבה שנים, הוא כל הזמן עומד לי מול העיניים. מול העיניים, ואני זוכרת אותו, הייתי ילדה בת 8.
ואת עדיין
אופטימית? זה היה החלל הראשון של מגדיאל.
את עדיין אופטימית לגבי עתיד המדינה?
אני אופטימית, אני מקווה שיהיה רק טוב. שרק יהיה לנו טוב, ושכולם יחזרו בשלום הביתה.
אמן, אמן.
ושנמשיך להיות, לחיות חיים טובים כמו שחיינו עד עכשיו.
אמן, אמן. רחל גולדברג, אז אני באמת מאחל לכל חיילי ישראל, וגם לנכדים ולחתנים שלך, באמת שיחזרו בשלום בריאים, ושנעבור את המלחמה הזו, שננצח בה, ושנתחיל לחיות כמו עם מאוחד ושואב
אחד. אמן, 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 כן, יהי רצון, אני מתפללת לשלומם, כל יום אני אומרת תהילים, ואני מזכירה את כל פצועי צהל, וכל חיילי צהל שהשם ייתן להם רק בריאות טובה, כי אני ממשפחה דתית ואני בעד זה. אני משפחה דתית, לא החרדים האלה, אני איש מפד"ל הייתי לשעבר, ונשארתי כזאת.
אוקיי. רחל גולדברג, תודה רבה על השיחה, ותודה רבה על אופטימיות.
תודה, אני מקווה שקודם כל נעמת לי, ואני מקווה שנעמתי לך כאן.
נעמת לי מאוד, הייתה שיחה מאוד מעניין. תודה רבה, רחל.
תודה לך.
להתראות, ביי ביי.
השקרים וכל השתיקות חוזרים כמו מהמרים עם קופסת הקלפים ונעליים מבריקות שארית התום בארגזי קרטון מעשה אומנות או מעשה יום יום אני עוזב היום לא 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 מתאים אבל תמיד תהיה איתי אמרתי לה זה רושם ראשוני לא אל תקני זה לא האף שלי שארית התום
שארית אטום בארגזי קרטון. שלום לטלי חץ, מה שלומך טלי?
גמור, מה שלומך?
אני מצוין, אז מה, הרבה ארגזי קרטון, נכון?
כבר איזה 4-5 מחולות של ארגזים ריקים.
אוקיי.
ועדיין יש פה המון המון צפורה שמחכה לכולם.
טוב, אז בואי נסביר מה. קודם כל, עורך דין טלי חץ, עד לפני חודש היא עסקה בגישור, נכון?
אני עדיין עוסקת, אני עורך הדין לדיני עבודה. המלחמה תפתה אותנו במצב שבו התחום שלי לפחות די נסגר, וכמו תמיד, אני תמיד עוזרת להתנדב ולעשות טוב. וזה התחיל מעזרה למשפחות בבקשות פרטניות. כאשר אחת הבקשות הפרטניות הייתה לפני שבועיים לחקלאי, שאני אעזור לו למכור את הסחורה.
Okay.
ומכאן השוק נוצר.
אז בואי תספרי מה זה השוק נוסר, כי שבוע שעבר הייתי בשוק שלך, ומכיוון שגם אני מסייע, אבל בדרכים טיפה שונות, הייתי, נפעמתי מכמות האנשים, מגוון הירקות שהיו שם, שאלתי אותך, איך זה מתקיים? ואז אמרתי, הכל בהתנדבות. אז בואי תסביר לי איך זה הכל בהתנדבות.
אז יש מספר גורמים שקצת מקשים את התהליך, אבל הרצון היה לעשות, באמת לעזור לחקלאים שנמצאים בעוטף במועצה האזורית אשכול, שחטפו את הפגיעות הראשונות, ולעזור להם. אז יש הרבה שהולכים לקטוף, ואז הם נתקלים בבעיה השנייה, אין להם יכולת להוציא את הסחורה החוצה ולמכור אותה, כי הרבה מסעיות הולמו למדינה, והם נשארים תקועים עם סחורה שאי אפשר למכור. אז התחלנו בניסיון למצוא מסעית, והגיעה לנו חברת נטפים, שתרמה לנו סמי טריילר. מסנו 30 משטחים, שכל משטח זה בין 50 ל-60 ארגזים, מדובר על כ-15 טון ירקות, והבאנו אותם כאן לרעננה. כאשר אני אומרת הבאנו, יש יחד איתי 3 מארגנות מקסימות, ליזי, ויקי ודרור, ובנוסף מערך של כמעט 200 מתנדבים, שבאים, פורקים את הסחורה מהמסעית, כל משק מקבל דוכן משלו, משלמים בפייבוקס ישירות לחקלאי, ומוכרים להם את כל הסחורה ישר עליהם במחיר שהם קבעו.
תקשיב, זה מפעל יוצא דופן, ממש. אני גם בקשר עם חקלאים, ואני רואה את המצוקה הבאמת מאוד קשה שלהם בכל התנהלות. קודם כל, להתגבר על האבל של חלק גדול מהם. דבר שני, להתמודד עם משק בלי ידיים עובדות. דבר שלישי, גם להתפרנס, למכור את זה, ואתם בעצם נותנים להם את כל השירות.
ללא ספק. אני לא הולכת לשטח וכותפת, אבל כן חקלאי שפונה ואומר לי שיש לו גם בעיה בזה, אני מנסה לסדר לו. כרגע אנחנו מתרכזים באמת במחירה של הסחורה. כאשר שבוע שעבר היו כאן 21 משקים שונים ממועצה אזורית אשכול, כאשר חלק מהם הביאו כמה סוגים של סחורה, למשל בטטה ועגבניות, קרישה, שומר וסלרי וכולי. והשבוע אנחנו עומדים פה עם 29 משקים כבר, גדלנו. ואני יכולה להגיד שנכון לעכשיו, התחלנו את המחירה ב-11 והיא נמשכת עד 7 בערב. חצי מהמשקים כבר מכרנו את כל הסחורה. ומה שנשאר פה, גם הצטמצם מאוד מאוד, אבל יש פה עדיין המון, תבואו.
אני זוכר ששבוע שעבר ראיתי אותך, ניגבת את הזה מהמצח, אמרת, אני לא עושה את זה יותר. ומה קרה מאז?
אני לא יודעת אם אמרתי, אני לא עושה את זה יותר. חשבנו שהשבוע יהיה יותר קל, כי היה לנו כבר את המערך מאחורינו. מה שנהיה זה שכמו עץ בשדה קוצים, חקלאים נוספים מהאשכול שומעו על זה ופנו אליי. וככה גדלנו גם בכמות החקלאים, ועם זה גם הרצון באמת להגדיל, ואז קיבלנו תרומה נוספת, לא רק חברת נטפים שתרמה לנו שוב שתי מסעיות הפעם, גם חברת טבע הצטרפה למאבק, ותרמה לנו מסעית משלה, כך שהגיעו לפה היום בבוקר 3 מסעיות, ועוד שינויים עצמיים גם של חלק מהחקלאים, ויש פה כל כך הרבה אנשים שתרמו בדרך, שבאמת זה הקל, והמערך באמת מטורף, באמת באמת מטורף פה.
אז יש רשימה ארוכה של תודות, אני בטוח, אז בואי תתחילי.
אז אני רוצה קודם כל להודות ליפעת מוסרי, שאחראית לנו על כל הנושא של הגרפיקה, גם בפרסום וגם בחולצות שהצבנו כבר לשוק הזה, חולצות שנתרמו על ידי סמואלס, קייטרינג לאוכל ביתי ברעננה, שנמצא מול קניון רננים, אז הוא תרם לנו כסף לחולצות, והכל פה גם ממותג היום. כמובן, תודה לחברת הפקות אביבה, אביבה אירועים, שתרמו לנו פה את השולחנות ואת השמשיות לשוק הזה, את נטפים ואת טבע כבר הזכרתי. וואו, יש לי עוד המון, כאילו, באמת יש פה כל כך הרבה נרתמים למאבק, אם זה נתנו לנו פה סנדוויצ'ים למתנדבים ושתיית מתנדבים וממש מגוון דברים, הדפסות חולון עשו לנו את החולצות וכיתות י' א' 10 וי' א' 11 מתיכון מטרו-אסט ברעננה באו להתנדב היום במשך 4 שעות.
י' א' 2 לא בא?
סליחה?
י' א' 2 לא בא?
לא. ואדונית התבלינים תרמה לנו גם סקיות לסופר וקווין תיווך שעשה לנו פה את כל ההדפסות וכל השלטים וכמובן המקסימה שני קיטלרוס, צלמת מבוללת שגם בשוק הקודם וגם בשוק הזה באה בהתנדבות מלאה ומצלמת את כל המהלך הזה על מנת שבאמת הוא יגיע לאנשים ויכלו, ואני יודעת שגם הרבה מהמשקים פרטיפו את התמונה פרופיל שלהם לתמונה שהיא צילמה להם פה במשך והשוק, וזה פשוט נהדר. נהדר לראות את רוח ההתנדבות.
ועיריית רעננה משתף פעולה?
עיריית רעננה משתפת פעולה, הצמידה לנו פרויקטורית, כדי שכל דבר נוכל לפנות אליהם ולקבל סיוע. אומנם יש פה המון שווקים ברעננה, שיכולת כספית לתרום לנו אין, אבל הם מעמידים לנו מערך. היום, כל היום יש פה עובדי ניקיון שמסוברים את המתחם, המחליות של הארגזים כמובן שהגיעו לפה. גם יוזמה של העירייה, כדי באמת שהשוק הזה יהיה כמה שיותר מסודר וכמה שיותר מפוצף, אנשים פשוט ייהנו, וברגעים אלה אני עומדת איתך בשוק, ויש לדעתי סדר גודל של 400 איש כאן, וזו עוד שעה חלשה.
יפה. ומצאי תהליך עץ מתפעלת בענייניה של תהליך עץ, חוזרת להיות עורך דין?
אני מקווה מאוד שהפעם העבודה תחזור קצת יותר מהר, כי בקורונה היה לנו הסירה קצת יותר ארוכה, אבל שבוע הבא לוקחו מנוחה, בודקים מה קורה בשטח, הם מכניסים גם קצת פרנסה הביתה. ובתקווה שנוכל להמשיך את השוק הזה בערך, באמת לאורך זמן, אחת לשבועיים או אחת לחודש, מאוד מאוד תלוי בתרומות שנקבל. כך שאם גם יש גופים שרוצים לתרום לנו, בעיקר לנושא השינוע, שזו הבעיה העיקרית, אני מאוד מאוד אשמח אם יצאו איתנו קשר, ונשמח לשלב אותם בתוך המערך הזה, וכמובן להכיר להם תודה.
את רענה מבדיקה? ילידת היום?
אני כל חיי גרה ברעננה, עשיתי הפסקה של 10 שנים בבקעת הירדן וחזרתי לפני שנה וחצי. זה הבית. ונפלא לראות האנשים החמים פה.
מצוין. אז עורכת הדין טלי חץ מייסדת שוק, איך קוראים לשוק עוד פעם?
עוטפים את האשכול.
עוטפים את האשכול. ברעננה עד 7 בערב פתוח, ואני מניח שגם שבוע הבא יהיה שם. טלי חץ, תודה רבה ש...
אני אבל עוד שבועיים בעזרת השם. עוטפים את האשכול עד 7 בערב ברחבה של מרכז מספרים וזמר. בואו, יש פה בחורה טובה, יפה, שנקצפה אתמול מהסודות. זה לא משהו שאתם פוגשים בסופרים.
טלי, תודה רבה. ואני אקפוץ לך שידור להגיד שלום.
נשמח.
ביי, להתראות.
ביי, להתראות.
מה עכשיו? אין לי ארץ אחרת.
אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת.
רק מילה בעברית חודרת אל אורכי, אל נשמתי.
בגוף כואב, בלב אוהב, כאן הוא ביתי.
שלום לגבריאל מלצר, מה שלומך גבריאל?
בסדר, בנסיבות.
בנסיבות, נכון.
אני שמח להיות פה איתך.
אנחנו כבר חודש בנסיבות, אז אפשר כבר לדבר על דברים היפים שהנסיבות עוררו. אז קודם כל, בחרתי לשיר אין לי ארץ אחרת, כי מה שאתם עושים זה באמת משהו מאוד מיוחד. אז אני אציג אותך. גבריאל מלצר מכפר סבא, הוא בעצם מרכז את פעילות סיירות הרחפנים בשרון. עד כאן אני צודק?
פחות או יותר, כן, זה השרה.
אוקיי, מה זה בכלל? בוא תספר לנו.
סיירת הרחפנים זה בעצם ארגון של מתנדבים, יש לשום גרעין שרק היום עוד תקופה יותר ארוכה ועבד ביחד בצורה מאוד חזקה ויעילה, ובשביעי באוקטובר, כמו שכולנו ככה הוקנו בתדהמה מהמציאות החדשה, החלטנו לראות איך אנחנו מגייסים את היכולת שלנו סביב הנושא של תעופה ורחפנים לטובת הביטחון הכללי של היישובים ועוד כמה ערוצים, והבחלנו בתהליך של לייצר כיתות כוננות של רחפנים בכל היישובים, מועצות ברחבי הארץ. זו הסיירת הרחפנים המקומית שצצה על הצצות כפיקריות כרגע בכל היישובים.
אז בעצם אתם באתם, אמרתם, לקחתם תחביב שלכם והפכתם אותו למשהו הרבה יותר משמעותי.
ללא ספק הפך להיות משהו מאוד משמעותי.
שבוע שעבר ראיתי אותך ביום שישי, היה תרגיל של סיירת הרחפנים של רעננה בשדות, והשבוע גם היה תרגיל בלייב, נכון?
אז באמת כמות התרגילים שרצים כרגע במקביל בהמון יישובים בלתי נתפסת, אז כן, היה לנו גם ברעננה ספציפית עוד תרגיל משולב עם שאר הכוחות, עם חילוץ להצלה, עם פיקוד העורף, היה תרגיל מאוד מוצלח. אבל כמו ברעננה גם בערים נוספות, ובכל הארץ, ממש בכל מקום שאנחנו כרגע מצליחים לפעול, תרגולת זה חלק מרכזי מהסיכון.
אחד הדברים המדהימים הוא שתחביב הופך להיות, או התנדבות, הופך להיות משהו מאוד מאוד מקצועי. אני מסתכל על כל פעילויות ההתנדבות בחודש האחרון, ויש פה מערך לוגיסטי ומערך טכני ומערך תפעולי שעובד בצורה משומנת, כמו ארגון צבאי או כמו ארגון בתשלום, והכל בעצם בהתנדבות, נכון?
הכל בהתנדבות מלאה של אנשים, של הזמן שלהם, של הרחפנים הפרטיים שהם מביאים לתוך התהליך הזה. כמובן שאיפה שמתאפשר אנחנו נעזרים בתרומות כדי לחזק, אם זה מועצות או מקומות שצריכים ציוד שחסר, והציוד הפרטי של המתנדבים לא מספיק.
איך קיבלו הרשויות המקומיות את הצעת ההתנדבות שלכם? הם לא הרימו גבה בהתחלה?
באופן טבעי, בהתחלה יש רשויות שהרימו גבה, ולקח להם קצת יותר זמן להבין מה יש פה מולם, אבל אני חייב להודות שהתהליך של הכנסה ליישובים צובר תאוצה ברמה כזאת שאנחנו היום למעלה מ-100 יישובים ברחבי הארץ, יישובים, מועצות מקומיות, גם ערים, גם במרחב הכפרי, וכל יום שעובר מתרחבים מאוד ועוד מקומות, אז אני חושב שזה מקבל בהבנה ורצון רב. אני חושב שזה בנסיבות של המצב הביטחוני מתבקש.
אתה חושב שהפעילות הזאת תימשך גם אחרי המצב? המלחמה תימשך כמה שפחות אני מקווה, אבל היא תסתיים באיזשהו שלב.
אני חושב שחלק מאוד מרכזי בתהליך של הבנייה של כל הסיירות הרחפנים המקומיות, זה באמת הטריגר שהיה פה של המלחמה, שיצר גם גל של התנדבות מאוד מאוד חזק. אני מאמין שקודם כל המציאות הזאת לא עוזבת אותנו לצערי כל כך מהר, אז זה משהו שיקח עוד זמן, אבל אני מניח שהגרעין הקשה של המתנדבים נמצא איך להמשיך לתרום באותן יחידות של סיירות רחפנים מקומיות, גם שנחזור לשגרה של ביטחון שוטף. הפעילות של הרחפנים היא לא רק לזיהוי של נסיבות טילים, היא יכולה לסייע באיתור נדרים ובעוד כל מיני פעילויות שקורות גם בשוטף.
ורגע, עוד שאלה, מי יכול להצטרף בעצם? אני צריך להיות מיומן, עם רחפן?
אז אנחנו באמת עושים תהליך של מיון, לא כל מי שרוצה, קודם כל רוח ההתנדבות היא תמיד מתקבלת בברכה, אבל אנחנו עושים תהליך של מיון, גם מחפשים מישהו שיש לו מעל איזשהו רף של ניסיון טיסה, אנחנו חפים מעל 20 שעות ומעלה, תלוי כמובן בתרחישים. אז לא מי שקנה שלשום רחפן ואוהב לטיס אותו, ישר יכול להיות חלק מפעילות כזה. אנחנו גם חפים אנשים שמטיסים שיש להם רחפנים פרטיים שמתאימים לתרחיש של ההגנה האזורית, אז כל מי שהתחביב שלו יותר ברחפני ספורט התקפיים כאלה אחרים, זה גם פחות המאפיין. כמובן שצריך להיות מישהו בגיר, מעל גיל 18, השלב הזה לא נדרש רישיון, משהו שבזכות רדה וההבנה של המציאות הביטחונית, הרחיבו את כללי הטייס ושירו לפעימות חירום לקרות גם עם טייסים חובבים שאינם רישיון.
בוא תספק את עצמך, אתה מאונט שף כפר סבא, מה אתה עושה ביום יום?
אז אני ביום יום שאני לא עסוק בדברים האלה, משהו כללי במקצוע שלי, אני בהייטק.
כיסופים, לא אצלנו. כן.
אז אני בעולם ההייטק, בתפקידים של סמנכ"ל פיתוח, סמנכ"ל טכנולוגיה, בכל מיני חברות. העולם רצה שבתקופה הזאת אני לא בדיוק פני להתגייס באופן מלא, אני בין תפקידים. אז באמת נותן את כל כולים להתנדבות הזאת, גם בסיירות הרחפנים ברחבי השרון. שזה להזכיר, הסיירת הרחפנים הארצית שמכילה את כל הפעילות הזאת, פועלת בעוד אישורים נוספים, כולל הדרכות, שאנחנו עובדים בשיתוף מאוד צמוד עם הצבא, איך לתת את התובנות והניסיון שנצבר לנו, גם ליחידות השונות בשטח, משהו שגם בו אנחנו משקיעים.
Okay. זה אחד באמת הדברים, אפשר להגיד דברים יפים מהחודש הזה, אבל אחד הדברים המרשימים מהחודש הזה באמת ההתגייסות האזרחית, ואתה עומד בראש מערך התגייסות אזרחית. גבריאל מלצר, מרכז פעילות סיירות הרחפנים בשרון, תודה רבה שטרחת אצלנו.
תודה רבה לך.
כל מי שהוא מטיס רחפנים, אני מניח שתמיד יצטרכו עוד, נכון?
נכון,
okay.
אנחנו, זה גם תהליך של אנשים הולכים ומצטרפים, אז אני חושב שזה נמשיך לגייס. דרך הרשויות, כל הפעילות נעשית כמובן תחת המטריה של גוף הביטחון ברשויות השונות.
אז מי שמעוניין להתנדב, למי הוא צריך לפנות?
אני חושב שקודם כל, אנחנו גם משותים ברשויות התחבותיות, קריאות, גם דרך הרשויות. אז אם אתם רואים קריאה כזאת מתוך העירייה, תתנדבו, ואנחנו נשמח לקלוט אתכם.
מעולה. גבריאל מלצר, תודה רבה לך, ושרק תתרגלו ולא לא תהיו בלייב אף פעם.
ושני
בטוחים,
תודה רבה לך.
תודה,
להתראות. למאזינים. סדר יום, מלכה ותאורית.
כן, אז סדר יום של להקה ריטורית, סגרנו את השידור, נשמע עוד שיר אחד. היו אצלנו היום ארבעה אורחים מאוד חשובים, ויקטור כנפי שקורא לכם לבוא ולעבוד, אל תשבו בבית, ענף הבנייה, ענף מרתק, אפשר להתקדם, אפשר להרוויח. רחל גולדברג, סיפרנו על המשפחה המאוד מפוארת שלה, שגם מגויסת וגם עשרות הנכדים והנינים שמלווים אותה. טלי חץ על שוק העיקרים, שוק עוטף האשכול ברעננה, וגבריאל מלצר על סיירת הרחפנים. תקשיבו, יש אנשים שעושים פה דברים מדהימים בכל יום, גם בעיתות מלחמה. וגם אנחנו כל שבוע נוסעים לעוטף, מביאים לכם הביתה ירקות ישירות מהחקלאים שנטועים במצוקה. אבל תזכרו, עם ישראל חי ואנחנו נחיה גם טוב. אמיר דדון יסגור את השידור אם לבחור נכון.
בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות, מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל, מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. יש בי בלילות הולך מבלי להבין לאן האם ידע לחזור מבט חטוף מסביב ודי יותר כבר לא אפור יש ילד שמסתכל עליי קוראים לזה לגדור שומר עליי נותן לי את הכוחות עוד לא מצאתי תשובה אבל קוראים לזה לחיות
כבד הוא יבכה איתך גם כשאת כבר
לילות שחורים קרים הוא יזכיר אותי כשאת היא כבר רחוקה וגם אם תסרבי הוא ישלח בשמי חיוך סליחה ונשיקה אם את מרגישה אהבה היא לא חושה למה שתקחי רק משהו ממני אני בך אשאר רק שאני לא מבטא oh, קחי כבר את קולי משהו את כל הרע שמאחור ובחושך מה הוא ישאל אותך אולי הגיע הזמן לחזור אם את מרגישה אהבה היא לא חושה למה שתקחי רק משהו ממני אני רק לקוות שלא תתני אותו לגבר ש...